אנחנו עסקנו במשל מלך הודו, נקרא אותו עוד פעם בפנים ונסכם אותו ונמשיך לסעיף חפי, שהוא סעיף מאוד מרכזי בפתיחת הספר ובכלל בספר הכוזרי. החבר אמר את מה שאמר בסעיף י' א', שהוא האמירה המרכזית. האמונה היא לא המחשבה הפילוסופית על האלוקות, אלא הופעת האלוקות לא רק בעולם אלא באבות ובעם ישראל. הבורא שבא אלינו ומתגלה אלינו, ולא אנחנו שחושבים אותו. ומתוך זה שבחר בנו מכל העמים להתגלות בנו, להופיע בנו, אז גם נתן לנו את תורתו. שולח משה בתורתו ואת הנבואה, שהיא הגילוי החי של האמונה. כאן האמונה היא הופעת השם בנו, בסדר? העניין האלוקי שחי בנו, ולא מה אנחנו חושבים על אלוהים. דיברנו על זה באריכות. המחשבה שאמונה זה מה שאנחנו חושבים על, היא הטעות הבסיסית בהבנת האמונה ובחיפוש הבורא. אם הנושא של ספר הכוזרי זה האדם שמחפש את הבורא, אז התשובה של ספר הכוזרי הולך לייסד היא שלא צריך לחפש אותו, הוא כבר נמצא. הוא כבר מופיע פה, הוא מתגלה אלינו במציאות, בעצם החיים שלנו, בנשמה שלנו, בהוויית החיים שחיה בנו בעם ישראל, ומתוך זה בכל פרט. הכוזרי הסתבך עם זה, סעיפים י"ב י"ג, כי כל החשיבה שלו היא יותר קרובה לפילוסופיה, לכן הוא פנה ראשית אל הפילוסוף, והתפיסה שלו את האמונה היא תפיסה דתית, קרי כזו ש תופסת את האדם הדתי כמי שמחויב לעשות איקס דברים מכוח המחשבה שיש בורא לעולם. בסדר? שיש בורא לעולם, מחשבה שהיא לקויה משום שהיא מבססת את האמונה שלה על דבר שביסודו הוא מסופק. ביסודו הוא מחשבה שלך על משהו שהיה ולא היית שם במרכאות. תשובת המפתח נמצאת בסעיף תתוו, אחרי שהחבר בי"ג מבחין בין התפיסה הרציונלית הפילוסופית לבין התפיסה הדתית, הכוזרי קצת מתרצה בי"ד ומבקש הסברים נוספים, והחבר אומר לו שאין צורך בהסברים נוספים, כי הראייה היא הוודאות שאינה צריכה ראייה ומופת. וכדי להסביר את הדבר הזה מובא למשל מלך הודו. אני קורא אותו בפנים ומוסיף לו כמה מילות באור, בלי להתעמק עוד פעם בכל מה שעסקנו בו בשיעור הקודם. אמר החבר, אילו נאמר לך כי אדוני הודו, או מלך הודו בתרגומים אחרים, הוא איש חסיד, ראוי לך לגדלו ולרומם שמו ולספר מעשיו. מדוע? בגלל מה שמגיע אליך מצדק אנשי ארצו ומעלת מידותיהם ויושר מסעם ומתנה. שאלת המפתח, האם היה זה מחייב אותך? מאוד מעסיק את הנושא הוא מלך הודו. כנראה נמשל בדרך כזו או אחרת, זה הבורא התברך שמו שנעלם מאיתנו רחוק, זה המרחק של הודו. ואילו נאמר לך, שימו, מה שנאמר כאן הוא לא שאתה מחויב לעשות משהו, אלא רק ראוי לך לגדלו ולרומם שמו ולספר מעשיו. זאת אומרת, דברים שבידיעה, לא דברים שבמעשה. והלימוד על מלך הודו הוא מצדק אנשי ארצו, מעלת מידותיהם ויושר מסעם ומתנה. שאלה שמציב החבר, האם היה זה מחייב אותך? שימו לב, גם המחייב אותך כאן, זה מחייב אותך לדברים שבתודעה. איך אתה תופס אותו, הוא צדיק או לא צדיק, למה הוא צדיק וכן הלאה וכן הלאה. הסעיף או המחויבות כאן לא עוסקת בכלל במחויבות מעשית, מחויבות בחיים שלי, אלא רק תודעתית. היא עוסקת בתארים של המלך, ואני רוצה ללמוד מאנשי הודו על מלכם, בסדר? בצורה מאוד כללית מהמציאות, בסדר? על מה שמרכז אותה. אמר כוזרי, ואיך יחייבני? ויש להסתפק באנשי הודו, זה מילת המפתח, ויש להסתפק. שעוסקים בתארים של המלך, ביחס בין במה אני יכול ללמוד מאנשיו עליו, ומה שאני עסוק הוא בתאריו, בידיעה שלו, בגדלותו וכן הלאה וכן הלאה, אני עסוק בעולם הספק. בעולם הידיעות ובעולם הספק. ואיך יחייבני? ויש להסתפק באנשי הודו, האם צדקה מצד עצמם, ואין להם מלך, או צדקה מצד מלכם, יש קשר בין אנשי הודו לבין מלכם, או שהדבר הוא משני פנים, גם הם צדיקים, גם הוא צדיק, אפשר ככה, אפשר ככה, ורסיה כזאת אפשרית, ורסיה כזאת אפשרית. הצגת האפשרויות השונות כאן בסעיף הזה, היא באה לומר שכאשר אני עסוק רק בידיעה על מלך הודו, ומניסיון לאפיין אותו ולתאר אותו, אני נמצא תמיד בעולם הספק. עולם התיאור, בסדר? התיאור השכלי שלי, המחשבתי שלי, אפילו הרגשי שלי, הוא לעולם עולם שספק. כי יכולים להיות הקשרים שונים ואפשרויות פרשנות שונות. אני עסוק בפרשנות. הפילוסופיה היא פרשנות מחשבתית שלי למציאות שאני פוגש. בסדר? ההישענות על בורא עולם, על האל כבורא עולם, היא עולם של, היא עולם של תארים, עולם של ידיעות, ולכן עולם של ספק. כי לא הייתי שם. בסדר? אמר החבר, ואילו היה מביא לך שלוחו תשורות הודיות, אין לך ספק שאינן מצאות אלה בהודו בארמונות המלכים. עם כתב שיש בו עדות, הלוחות, התורה, זה הנמשל, שהוא מאיתו. ואימו, תרופות, שהן מרפאות אותך מחוייך, שימו לב, דברים מעשיים, ושומרות בריאותך, משפיעות על החיים שלך. ושמי מוות לשונאיך ואויביך. תצא מהם ממש בפועל, ותמיד אותם מבלי יחנות וכלי מלחמה. האם היית מתחייב לשמוע לו? שימו לב, שוב חוזר המושג המפתח שהוא מעסיק כאן את המלך. מתחייב. מתחייב כאן לא במובן שאתה חייב במובן שאפשר לקפות אותך לעשות. אלא זיקה מחויבת. זיקה בעלת משמעות שמשפיעה על החיים שלי. זה מחייבת כאן. ודרך אגב בסוגריים חשובים מאוד, זאת המילה מחויבות. היום כאילו מי שרוצה להראות שהוא אורתודוקסי, אז הוא אומר אנחנו מחויבים להלכה. אבל באמת הוא מתכוון לומר לך אנחנו מחויבים להלכה. אנחנו יושבים, היא יושבת לנו פה, אבל כאילו אני מחויב להלכה, אני לא רפורמי, אני לא קונסרבטיבי. זה פרשנות רעה קודם כל של המילה מחויבות. מחויבות זו זיקה שמשפיעה, זיקה חיה שמשפיעה על החיים שלי באופן ממשי. אנחנו מחויבים להלכה לא בגלל שאנחנו דתיים, אנחנו צריכים להיות מחויבים להלכה, כי אנחנו חיים את תוכן החיים של האמונה, ומתוך שהיא חיה בנו, אז אנחנו מבטאים אותה, חיים אותה בפרטי ההלכות של החיים שלנו. זה מה שהכוזרי יסביר לאורך כל הספר. חייב, מחויבות, זה לא כפייה. אצלנו זה אתה חייב. חייב, מה לעשות? דתי, חייב. אבל כל הזמן הוא חי ומתוסכל. למה הלכה אומרת לו ככה, ולמה אשתו צריכה לעשות כל כך הרבה בדיקות, ולמה אסורים כל כך הרבה ימים, ולמה בשבת אפשר לעשות ככה, ולמה החבר'ה שלו יכולים ללכת לים, ולמה, ולמה, למה. זה כל הזה הדתיים המתוסכלים. כל היום הם מתבאסים מזה שאלוהים העיף עליהם כל כך הרבה מצוות, והרבנים שלו עוד באו אחרי זה והמיסו עוד מצוות, ומי יודע מה הרבנים עוד יעשו. אז ברור שהוא הולך לשאול את הרב שאלה, הוא הולך עם כסדף שכפץ ברוח הימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, בכלל עם קרמי הוא בא. זאת אומרת, כל ה-state of mind שלו זה התבאסות מתמדת מהחובות שנפלו עליו, ותמיד הוא מקנה באלה בחוץ שמסתובבים בלי חובות. אז כאילו אם הוא דתי כזה שרוצה שווק את עצמו, אז הוא כאילו אומר להם, משה אומר להם, אתם כופרים ועוללים וזהו, צריך להוציא אותם מאבלים. אז הם כאלה וכאלה וכאלה, והוא יזכה, או שהוא אומר להם, אני אזכה לגן עדן, אתם תצרפו בגיהנום, יענו חשבונות עתידיים. אבל כל מעמד הנפש שלו, הוא בכלל לא עסוק בקשר החיים, מקור החיים, שבגללו הוא חייב במצוות, לא כי יקפו עליו, כי זה המשך קשר החיים. מחויבות אמיתית זה קשר החיים, כמו שאתה מחויב לאשתך, לא בגלל שמישהו תקע אותך איתו, תפסה אותך, עבדה עליך, הכניסה אותך מתחת לחופה. אתה, כי יש לך קשר חיים איתה. אז ברוך שאתה פותח לה את הדלת, אתה עושה לה סלט, אתה עוזר לה, אתה משומר, אתה מקיים את התרי"ג ומצוות. זה בא, זה. בסדר? עכשיו, ברור לכן שבעולם שהוא מקדש את אי המחויבות, אתה גם לא מחויב לאשתך, אתה לא מחויב לכלום. הכל אינטרסים. לרבי לי פעם שהוא חשוב על זה לפני שנה או שנה וחצי, דיבר על הסוגיה הזאת של, של, שכל החשיבה היום זה אינטרסים, כאילו אין זה ארץ ישראל, זה, הכל זה, זה אינטרסים, כאילו הכל זה שאלה של אינטרסים, אין משהו מהותי. בסדר? כי ברור, כי אם אתה לא מאמין שהמהות מתגלה פה, מופיעה בחיים שלך, בסדר? אלא זה משהו פילוסופי כזה, אתה רק חושב עליו למעלה, אז מה נשאר פה למטה? כל אינטרסים אנושיים, כל חשבונות, כלכליים, עסקיים, פסיכולוגיים, כל המדע הוא מתבנת, הוא מייצר כללים, ו... כיוון שהמהות לא חיה פה, אז מלא אין לך מחויב, אתה לא מחויב לכלום. כאילו אתה מייצר את המחויבויות, אני נאמן לזה, מחויב לזה, פה, שם, כל פטנטים כאלה. מזל, שעם ישראל חי ועוד יש לו כאילו בקופסא איזה מאחורה, באסה שזה מתעורר רק כשהוא מקבל טילים בראש. בסדר, אבל רואים ניסים גם, רואים ניסים גם בלי זה. בסדר?
אז איך מצליחים להתניע את ה...
הוא קיים, לא צריך להתניע. זה רק צריך לעורר בנפש. זה קיים. רק צריך לעורר את זה ולפצוע את הנקודה הזאת ולעזור לבן אדם לעורר אותה. זה קיים. זה החידוש הראשון שנגזר מפה בלימוד אמונה. אתה לא מלמד בן אדם אמונה. א', אתה לומד עם הבן אדם אמונה, כי... לשניכם יש את האמונה כבר בנפש. אתה לומד אמונה עם הבן אדם, ומתוך זה האמונה שנמצאת בו מתעוררת. אתה לא מלמד אמונה, אתה לא מקנה אמונה, אתה לא נותן איזה ידע, איזה תוכן, איזה השגות, ווואו, הבן אדם אומר, וואלה, מגניב, אני מאמין בזה. זה טעות בסיסית. לכן כל הלימודי מחשבת ישראל, הם לא מצליחים לעשות כלום. כי הפכו אותם לעוד תוכן שצריך להתבחן עליו לבגרות או ללמוד אותו, אבל העיקר זה לא שעשו אותו בגרות, אלא אלא דפקו למורה את הכלי המרכזי. בסדר? הכלי המרכזי זה שהמורה לומד עם התלמיד אמונה ביחד, נוגעים בתוכן הזה, עוסקים בתוכן הזה, ומתוך זה, כמה שאתה, לא בגלל שאתה יורד עליו בציונים וזה, נובט הדבר שקיים אצלו ממילא. הדבר שקיים אצלו ממילא. בסדר? לפעמים זה קורה מדברים חיצוניים, אתה... אם אפשר היה להחזיר בתשובה על גבול הכניסה לעזה, היה נערך עופרת יצוקה, אז היית רואה, שם זה מתעורר. למה? כי פתאום הבן אדם מתארגן לו מחדש מה עיקר, מה תפל, איפה החיים, איפה המוות, מה חשוב, מה לא חשוב. בסדר? הוא מלא באיזה. תמיד כך הוא נכנס, אבל בסדר, זה מתעורר לעיתות זה. אבל זאת הנקודה, זה קיים אצל האנשים. זה קיים. לכן ספרדים שלא דפקו להם את זה ברמות אפילו הרציונליות, הפילוסופיות שמתעטפות גם את זה, הרבה יותר קל לך לעורר את זה. הוא לא עלינו נפטר לו, מישהו בא לעשות קדיש שנה שלמה, כבר נשאר בבית כנסת, אתם יודעים כמה אנשים ככה חוזרים בתשובה, חבל לכם על הזמן. באורגינל, הבן אדם הוא זה, עכשיו אשתו נשאר, עכשיו אתה, הוא כבר נהיה הגבי של הבית כנסת, גבי של הבית כנסת. עכשיו אשתו פעם בשנתיים היא באה לבית כנסת, אתה אומר מה הקשר? מה? למה? הבן אדם רק לא עלינו, הוא נפטר זה, לא נפטר, הוא נפטר לא מישהו, בא לבית כנסת, שנה, צריך לבוא, כתוב, אין משחקים. צריך להגיד קדיש, צריך להגיד קדיש. מיכל לצפת ספרדים, יש כאלה נוהגים כל השלושים, ויש כאלה נוהגים כל השנה, ללכת עם כיפה. אני זוכר אחד הדברים הכי, שהייתי צעיר, בסדיר, אחד מהם שהכניסו להלם את כל הסיירת אצלנו, זה שהקצין מנהלה, היה בחור אחד דהן, שהיינו איזה שנתיים וחצי, אחרי שלום הגליל שם, איזה שנתיים וחצי בצבא, נפטר לו מישהו. נפטר לו איזה, אחד ההורים. היה, זה נגמר השיבה, הוא קם, מגיע ליחידה, ככה לא מגולח, וכיפה על הראש. סער הצנחנים, מדבר אתכם של 81, יענו. בכל ראש השנה, כדי לסוף מניין, היית צריך ללקט מן הגורן ומן היקר, ולהביא את הרסאפ שהיה אוכל נבלות למאדרין באיומי נשק, תעמוד פה, תענה אמן, תעשה ברוך וברוך שמו קאצ'ו. הוא היה גונב מרצדסים יחד עם זה שם במרתפים של אמל שם בבירות, אני מדבר איתכם, פורץ שם המרתפים בעניינים, מוציא מרצדסים, עושה איתם רייסים על כביש בירות דמשק בתוך בירות. זה משלים מניין, הוא ועוד שלושה, למה חוץ מזה אין לך זה. ההוא עם כיפה, וואה חבר'ה כולם עפו עליו, שום דבר לא מעניין אותו כלום, שנה שלמה ככה. אמרו לו, מה דן, חזרת בתשובה? הוא אומר לו, מה הקשר? מה הקשר? שנה על אבא, מה אתה, מה נהיה איתכם? לא הצליחו להבין. יענו העדינים, באו, דיברו איתו וזה, שיסביר. לא קרב זה אל זה כל הלילה. הוא ביום והם בלילה ושום דבר, לא? שום דבר. סיכום הנקודה הזאת, זה הנקודה הבסיסית. אתה לא מלמד אמונה במובן של לימדת תוכן, וזה תוכן שיש בו איזה קסם, או ידיעות שאם אתה יודע אותם, אתה מאמין. האמונה היא חיה בבן אדם, הבורא, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי העברים, שמתגלה באבות, הוא ממשיך להתגלות בבני בניהם עד סוף כל הדורות. ואתה תפקידך בעזרת התוכן, מתוך התוכן, שמסביר את האמונה הזאת, שמבאר, שמגלה את האמונה הזאת בהמון מקומות, לעורר את האמונה שנמצאת בו. כן.
זה מתאים
למשל
בעוד התשובה שיש כאילו שלוש דרגות, בתוכי, בעולם ועד התורה, הדרך לעורר את, את העניין הזה.
מה, הרהורי תשובה?
כן. זאת אומרת שאמרנו שיש לזה שלוש פתחים.
זה מתאים בזה ש...
אני דיבר כאילו גם על התעוררות חיצונית, טילים או נפטר אבא, וגם על התעוררות של לימוד.
כן, כמה רמות, כן. כן. זה מתגלה בתורה, זה מתגלה בנשמה, זה מתגלה במציאות, כן. דיברנו פעם שעברה על זה שריאל הוא לא מסתפק בזה שהמציאות מגלה את השם, או כמשהו שהוא מעורר, כן. בסדר? זה התרחבנו מהעניין של המחויבות. בסדר? אמר כוזרי, היית מתחייב להישמע לו? אמר כוזרי, כן. שימו לב שמחויבות היא נוגעת כשהדבר הוא, הוא בא אליי, מביאים לך תשורות, כתב, רפואות, הוא בא אליי והוא משפיע על החיים שלי. זאת המחויבות. לכן אמר כוזרי, כן. והיה שר ממני הספק הקודם, האם יש להודו מלך? אם לא, והייתי מאמין שמלכותו ודבריי מגיעים אליי. תראו כאילו אנשי הודו אפו הצידה, ועכשיו הספק הוא נפטר במרכאות, או, 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 הוא התפוגג יותר נכון, דרך הדברים החיים שנוגעים אליי ומשפיעים עליי, ומלא גם הייתי מאמין שמלכותו ודברו מגיעים אליי. כאן רואים עוד פעם את התפיסה האמונית שהכוזרים מלמד, והיא שזה לא כאילו יש מה אני חושב על אלוהים, בסדר? ואוקיי, אם הוא קיים, בסדר, מה הוא רוצה ממני? שככה חושבים רוב הדתיים. אם תוכיח לי שאלה של אלוהים, אני אעשה מה שהוא אומר לי. אבל כל עוד לא הוכחת לי, אז עזוב אותי. למה אני צריך לעשות את זה? למה הוא יושב לי כאן? מה הוא רוצה ממני? אז כאילו, אבל הוא מפחד מצד שני לא לעשות מה שאלוהים אומר, אז הוא נשאר גמד קטן כל החיים, שמפחד כאילו מזה מישהו שהוא אף פעם לא ראה, ואף פעם באמת לא הוכיחו לו, והספק אוכל אותו, אבל למה, אז למה הוא עושה את המצוות? כי הוא מפחד. הוא מפחד, כי אמרו שיש אלוהים בעולם וזה, ומה, אם אני לא אעשה, מה יהיה? ואם הוא בורא עולם, הוא יכול לגמור אותי. כל החשיבה שלו היא חשיבה כוחנית, היא חשיבה ספקנית, הספק אוכל אותו, וכל החשיבה שלו היא חשיבה כוחנית, במקום שהיא תהיה קשר חי. אמר חבר, ואם תשאל עליו באמת את תארהו? אמר כוזרי, בתארים אשר התאמתו אצלי במראה עיניים. שימו לב לביטוי הזה, התאמתו במראה עיניים. היית אומר את זה לפילוסוף, היה אומר לך מה פתאום, אימות, זה רק בשכל.
אבל הוא לא ראה בעיניים.
נכון, זה הראייה שהוזכרה למעלה, וזה מה שיוסבר, זה אומרים להנחתה עכשיו לסעיף חפה. שבו הוא יגיד, אני לא ראיתי בעיניים, אבל אבא שלי, אבא של אבא של אבא שלי ראה את זה וחי את זה, והוא העביר לבן שלו לא את הסיפור אלא את החיים, חיים ספוגי המראה הזה. זה המסורת, תכף זה יאמר מפורש בחפי הקדמת את המאוחר. אנחנו מעבירים במסורת, מסורת, הוא מסורתי. תראה שהמסורתיים מבינים את זה טוב, אתה מתחיל לדבר איתם פילוסופיה, אתה גומר אותם בשנייה. מה הם אומרים לך? ככה אבא שלי חי, עזוב אותי, ככה אבא שלי חי, זה מה שאני חי, נכון, אני מגולה פעם פלטה וזהו, לא נוסע בשבת, למה לא נוסע בשבת? לא יודע, ככה לא נסו אצלנו בשבת בבית. וסבא שלך גם לא נסו, טוב, סבא שלך גם מניח שני תפילין, גם למד זה, גם היה מקובל גדול, לא יודע, לא נסו בשבת. כאילו זה נראה לפילוסוף, לאדם הרציונלי, הוא ישר גומר את הבן אדם הזה. הוא ישר גומר את הבן אדם הכן, כי הוא אומר, זה לא לוגי, זה לא רציונלי, תחליט. אם אתה שומר שבת, אז גם תניח תפילין, טק, 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 תעשה כל מה שהם עושים. אם לא, אז למה נפלת דווקא על זה ולא על זה? ואם המסורתי מתחיל להסביר לו למה זה פן לשמור שבת, ובגלל זה הוא בחר בזה ולא זה, אז הוא נהיה כמו. כי זה אותו משחק, כאילו רציונלי או רגשי, שסתם בא לי ללכת על הדבר הזה. אין הסבר רציונלי. לא. האדם המסורתי הוא באיזושהי אינטואיציה פנימית נשאר אצלו ההבנה ששימור האמונה זה לחיות אותה כמו שחיו אותה אבות אבותיי. כאילו אני נזהר מלעשות אידיאליזציה של המסורתיות, בסדר? אני מנסה להראות מה באינטואיציה החיה של האדם המאמין שלא מקיים תרי"ג מצוות, מה נשתמר בה, מה נשתמר בה שהוא קשור למה שאנחנו לומדים פה. מסורת זה לא העברת סיפור מדור לדור, מסורת זה למסור את החיים, זה למסור לגדל ילדים בחיים ספוגי אמונה ולמסור את החיים האלה. לכן עיקר המסורת זה לא במה שאתה מספר, אצל הגויים מוסרים סיפורים, אגדות עם, לגנדות, אצלנו מוסרים חיים. זה משימה הרבה יותר קשה, משימה הרבה יותר קשה, ובייחוד בעולם, בחברה היום, בחברה המערבית היום, בייחוד בעם ישראל, שהוא חי בחברה המערבית. כי אתה תמיד כאילו חושב שאם תסביר לילד, שחי תשח אותו לבית ספר הכי טוב. בסדר? אם אתה כאילו מנסה להעביר לו בטכניקות מערביות פילוסופיות, את מה שמעבירים, מה שבאמת צריך להעביר בטכניקיות חיות נבואיות. בסדר? וזה איזון מאוד עדין איך אתה רותם את הדיבור ואת ההסברה ואת הלימוד, שתכף נראה, הם קיימים במסורת, אבל הם לא מרכז המסורת, הם קיימים במסורת, מספרים במסורת, לכן תשימו לב, המדרשים והסיפורי חסידים, הם מעבירים תוכן, והם מעבירים תוכן בסיפור, בחיים. ככה התנך גם עושה את זה בנביאים הראשונים שלו. הוא לא נועם, הנביאים של הנביאים הראשונים הם לא נועמים נאומים, אתה פוגש סיפורים, סיפורי חיים. זה המסורת החיה הזאת. אז זה מה שכתוב כאן רק רגע. אמר כוזרי, שאלתו במה תתארה, הוא עושה לו בוחן פתע. אתה יודע? זה אימגו. מה שמעת ממה שאמרתי? אז הוא אומר, בתארים אשר התעמתו אצלי במראה עיניים. אצלי זה לא אני אצלי הפרט, אתה יודע? אלא אצלי במה שהיה בתוכן החי שפגשתי. אצלי במראה עיניים, ואחר כך אצרף אליהם אותם שהיו מפורסמים בספרים האחרים, אותם שהיו ספק אצלי והתבררו על ידי האחרונים. הכוונה שלו כאן מפורסמים, זאת אומרת הם נודנו לי מתוך פרסום, לא מתוך בירור, בסדר? והתבררו לי על ידי אלה האחרונים, על ידי אלה של מראה עיניים.
נשמע שספק אצלי זה יותר מחודד, לא?
איך?
נשמע שהטלתי בהם ספק לפני זה, מה שכתוב פה זה יותר מדויק טיפה, לא?
נו, הוא אומר, נקרא לדוגמת התרגום של אמר כוזרי, בתארים אשר התבררו אצלי, ככה אבן טיבון מתרגם, התבררו אצלי, הוא לא אומר במה, יש נוסחאות באמת גם אצלו שהתבררו אצלי לעין, והרב קפח תרגם בתארים אשר נתבררו, התבררו אצלי לנוכח, עינדי עיינה. הבנת? עינדי עיינה, זאת אומרת על ידי העיניים. עיינה, עיון, עיוני. עינדי עיינה. ואז אני אוסיף עליהם מה שהיה ידוע, לכן הרב שילה תרגם מפורסמים, מה שהיה ידוע, ונתאמתו על ידי אלו האחרונים. זאת אומרת, אלה שנתאמתו במראה עיניים, במציאות החיה, הם מבררים לי גם את הדברים המסופקים. במילים אחרות, אחרי שהתבררה לי, נגלה לי השם ביציאת מצרים, אני יכול להאמין בבריאת העולם, ולא הפוך. ולא הפוך. כל הדתות אומרות, אלוהים ברא את העולם. עכשיו תעשה מה שהוא אומר. אנחנו מה פתאום, אומרים מה פתאום. אין לי ידיעה בזה. אלוהים מתגלה בנו, ומתוך זה אנחנו יכולים להאמין שהוא גם ברא את העולם. כי פגשנו את בריאת העולם בחיינו. אז אני יכול מזה ללכת אחורה לבריאת העולם. זה הסדר. ככה, זה מה שכתוב כאן. בתארים אשר נתעמתו אצלי במראה עיניים, לעין, בנוכח, תרגומים השונים, ציית מצרים, החיים שלי, הבורא שמחיה אותי כל הזמן, ואחר כך אצרף עליהם את הדברים המפורסמים, הידועים, מה? בריאת עולם, המבול, כל הדברים שמסופרים לי בעבר, ולא ידעתי אותם. תראו שזה זה גם זה המתודולוגיה של הופעת התורה, כי עד מתן תורה, בני ישראל ידעו על בריאת עולם, על תיבת נוח, על כל הדברים האלה, ממה שאבות אבותיהם סיפרו להם. השבטים סיפרו לבניהם, יעקב סיפר לשבטים, יצחק סיפר ליעקב, אברהם סיפר לזה, אברהם שמע, למד את זה, ויעקב למדו את זה, שם ועבר, שם ועבר, שמעו מנוח מה היה קודם, בסדר? זה מה שהוא קורא, הדברים הידועים, המפורסמים. שבאה תורה והשם התגלה ביציאת מצרים מעמד הר סיני ונבנתה בנפשות הוודאות האלוקית, אז גם נמסרה הידיעה ככה וככה היה, ככה כל מה ששמעתם מאבותיכם זה מה שהיה עם תיקונים. בסדר? כן.
בלם להגיד, אבל כאילו נשמע את התשובה הזאת שהוא שואל אותו במה לתאר אותו ואז הוא עונה את התשובה, כאילו זה משרת אותו.
ברור. הם שניהם עובדים אצל, שני הדמויות פה הם עובדות אצל ריאן.
אז השאלה והתשובה פה לא כל כך קשורות.
למה?
כי השאלה פה שהוא שואל כאילו את מלך כוזר, זה כאילו זה משרת אותו שוב.
הרי השאלה שנשאלה למעלה, איך תתאר אותו? ראוי לך, אילו נאמר לך כי אדוני מלך הודו, ראוי לך לגדלו ולרומם שמו. הנה התארים שדיברנו עליהם מכל. עכשיו הוא חוזר איתו אל התארים. הוא לחשוף את השאלה, שהבורא לא בא אליך, שהבורא לא מתגלה בחיים שלך, אז כל מה שאתה מתאר אותו זה הנפצות שלך, זה המצאות שלך, זה מחשבות שלך. אז אתה עובד את המחשבות שלך. אבל כשהבורא מחיה אותך, מתגלה בך, אז יש לך מה לתאר אותו, לכן הוא חולב אותו. אומר לו, במה תתארהו? מה ההבדל בין העמדה הקודמת לעמדה עכשיו שיש לך תשורות, מתנות, רפואות, חיים? אז הוא אומר, אני מתאר אותו על פי החיים, נכון? וזה מה שאמרתי, לכם שיהיו מחשבת ישראל, לא יעזור לך שתסביר אלה ואחת תורנות פילוסופיות זה. אם התלמיד, הוא לא ירגיש שאתה מתוך התוכן לומד איתו את חיה ואת חייך, שום דבר לא יקרה. אמר החבר, על דרך זו השיבותיך כאשר שאילתני. סעיף הזה מסביר את סעיף י' והם שניהם ביחד אבני היסוד של כל הפתיחה של הספר, וסביבם ניבנו עוד מהמעגלים הבאים. על דרך זו כשיבותיך כאשר שאילתני, ועל דרך זו פתח פרו, משה לפרו, משה שהוא מביא התורה, שהוא נושא גילוי האמונה בעם ישראל, אתה רואה את הצורה המלוטשת הסופית השלמה שבה מופיעה אמונתנו. ככה הוא הסביר את זה לפרו, כאשר אמר לו, אלוהי העברי שלחני אליך. מסתובב שלא במקרה הוא מביא לו דברים שאמר מביא התורה לאומה למלך. בסדר? המפגש הקודם של מלך גוי עם איש האמונה, אומר לו החבר, התנסח בדיוק בצורה שניסחתי וזה לא מקרי. ככה פוגשים אצלנו את האמונה. והראיה שבהופעת האומה בפעם הראשונה שבה מתגלה האמונה בצורה הזאת החיה, ככה הוסברה האמונה למלך גוי. לא חס וחלילה שהוא אומר לו אתה פרעו, אבל אומר לו ככה האמונה הישראלית נפגשת עם המחשבה החיצונית לה, הגויית, לצורותיה שונות, הפילוסופית, הדתית וכן הלאה וכן הלאה. רצונו לומר, כאשר אמר לו אלוהי העברים שלחני אליך. זה לא רק אברהם, אלא אברהם, יצחק ויעקב, רצונו לומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, או בתרגומים אחרים ישראל, ושחק ויעקוב. הועיל והיה עניינם מפורסם אצל האבות, אצל האומות, סליחה, היה עניינם מפורסם אצל האומות. שימו לב, כאן הוא לא מוכיח שזה צודק, בגלל שכל הגויים ידעו שהם נשיא אלוהים אתה בתוכנו, וראו ראינו כי היה השם עמך, ויער אדוניו כי השם עמו, אצל יוסף. הוא לא מוכיח את האמונה על ידי זה הפרסום, אלא הפרסום הוא הראייה החיה שהבורא מתגלה בהם ושהתחבר אליהם עניין אלוקי. ולכן בחלק מהתרגומים אין את הוו הזאת. הואיל והעניין המפורסם אצל האומות, שמה? שהתחבר אליהם עניין אלוהי והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. האבות הם המרכבה בלשון הסוד, הם המרכבה, כלומר הם המציאות החיה שבה מתגלה הבורא, שבה נענתה השאלה של סעיף ח', התחבר אליהם עניין אלוהי. זה אחת הפעמים הראשונות שהמושג העניין האלוקי, שהוא לב ליבו של ספר הכוזרי, מופיע כאן. התחבר אליהם עניין אלוקי, או העניין האלוקי, והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. ולא אמר משה אלוהי השמיים והארץ, או בורי ובוראך, שזה אמירה מסופקת, שזה אמירה פילוסופית, שזה אמירה יכולה להיות גם רוחנית נפלאה, אבל היא לא אומרת את האמונה הישראלית, היא לא שונה מהאמירה המצרית, מהאמירה הכנענית, מהאמירה היוונית העתידה לבוא. אלה מספרים את המיתוס של הבריאה ככה, ואלה מספרים את המיתוס של הבריאה ככה, ואלה בכלל אומרים שלא הייתה בריאה. כולם מנסים מהמבט האנושי לספר את הסיפור של הבריאה. אנחנו לא מספרים את הסיפור של הבריאה, אנחנו מספרים את הסיפור שלנו. לכן הכוזרים מקודם התבאס עליו, אומר אותו, מה זה עכשיו סיפורים משפחתיים, אברהם, יצחק, יעקב, מה אתה מספר לי סיפורים, מוטות, מופתים, מציאת מצרים, יאללה נו, בסדר, עשתה איזה שבט נידח מעפן, תראה את הצורה שלכם, מה אתה מספר לי עכשיו סיפורים מורקים משפחתיים. כוזרים אומר לו, זה לא מורקים משפחתיים, זה המציאות החיה היחידה שכל העולם ראה בעין שהיא, שהאלוקי התגלה בה. לכן על זה אנחנו נשענים ולא על שום דבר אחר. תראו, זה מהפכה בחשיבה מה שריאל עושה פה. כי אנחנו תמיד, הדתי הוא תמיד רגיל לחשוב אלוהים בשמיים, אלוהים בבריאה, אלוהים הוא ההתחלה, תאמין בזה אתה מסודר. וריאל הוא מסית בכלל את כל האש, את כל העסק אלינו, אלינו החיים, אל אבותינו החיים לפנינו, אלינו אל אבותינו כיחידה חיה אחת שהיא המרכבה להופעת הבורא. זה הקונספט. כן.
אבל פרעה לא ראה את אברהם, יצחק ויעקב, מאז כבר
ראה את יוסף לשיטה אחת, הוא ידע את יוסף והשכיח אותו. המצרים ידעו, הם ידעו, לכן הוא מדבר איתו דווקא בשפה הזו. חיה לגמרי, ידעו לגמרי, מה זה? והיה קומל חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מחלוקת רב ושמואל, התחדשו גזרותיו או זה, אבל המציאות החיה של האבות היא הייתה ידועה באומות, היא הייתה חיה. וגם אם הוא לא ידע תפיסתית אחרי זה, או עשר המכות ידעו אותו, כמו שנאמר. תראו, זה מסביר גם את עשר המכות. זה לא כאילו, כולם אומרים, תן בהם, יאללה, שימו, כניסה קרקעית, איזה, למה משה לא הפעיל את התמרון? הכל כאילו מהשמיים, למה איזה? יש ראיות ל... אלא כולם יכולים שתהיה לו בראש, תסח אותו כדי שהוא יסכים. המטרה של עשר המכות, היא כתובה במפורש, אנשים לא שמים לב לזה. למען תדע את שמי ולספר את שמי בכל הארץ. להחזיר בחזרה את ההופעה החיה האלוקית במציאות. ההופעה החיה האלוקית במציאות, זה לא כאילו לחץ פיזי לא מתון על פר אורף. זה כאילו ביי פרודקט. המטרה המרכזית זה הופעה חיה של הבורא במציאות. בהשגחה על עם ישראל. לכן כל כך מודגש בספר שמות שמה, ולמקנה ישראל לא קרה דבר. הגוי כאילו לוקח את הכוס מים של היהודים, נסה לשתות אותה, ליהודי נכנס דם, ליהודי נכנס מים, למצרי נכנס דם. אז אנחנו כל זמן שאנחנו יודעים את עשר המכות מתמקדים באיך השם כיסח את המצרים. זה לא הנושא בכלל. זה איך השם יפלא את היהודים. זה תפיסה אחרת לגמרי של כל עשר המכות. נכון? אנחנו תמיד מבסוטים, כאילו, שם הביא בראש לערבים. מה זה עשר המכות? עזוב אותך כל ההסברים והשיעורים אפי המלומדים וזה, ועושים סדר בעשר המכות. בסוף מה שיוצא לפועל שלומדים את עשר המכות, זה את אהבת הנקם שלנו בערבים. עזבו אתכם. מיקוד, כן. כי אתה לא יכול עכשיו לרדת עליהם, כי זה, ופה יהיה מלחמה. עד שנשאר לנו איזה שלום כפו, אז גם אותו נערוס, אז מורסי וזה, וכולם שדים לו שפו וזה. איך האחים המוסלמים וכל מיני פוליטיקות ועניינים. בסוף, 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 אנחנו שלומדים את עשר המכות, אומרים, וואלה, סוף סוף מישהו עושה דין בערבים. זוכרי נינה, זוכרי נינה. הלאה, אתה לא קורא, אתה לא יודע לקרוא בכלל. לא יודע לקרוא פשט. הפשט של הכוזרי, זה עשר המכות, וזה כתוח, שאתה מבין את זה, אז אתה קורא בפנים, אתה רואה. היית צריך בכלל ללכת בחמש מכות הראשונות. ככה כתוב שם בדבר. ואולם, למען זאת העמדתי לך, זהו, לספר שמי בכל הארץ, שמי, גילוי, הופעתי. הופעתי, ההופעה החיה של הבורא במציאות שעם ישראל הוא בנו בכורו. תראו, זה כתוב בהתחלה, בני בכורי ישראל, שלח עמי וזה, ואם לא, אני מכסח את הצורה. זה השגחה ליהודים בכלל. זה השגחה ליהודים, ואם אתה כופר בהשגחה הזאת ולא רוצה, ואומר, אני לא, כמו שאמר צח, אני לא יודע, תשמע, זה לא מופיע כתוב במפורש, הרי רשי כותב שם, זה לא כתוב בספרים שלי, אני צריך ל... אני, החבר'ה מהאקדמיה בחופש, כשהם יזהרו מהחופשה, אנחנו נכנס את הפרופסורים ונחשוב מה קורה, בסדר, הפרופסורים, בואו, החיים מדברים. כשאתה לא נענה להשגחה האלוקית שהיא רוצה לקחה לגאול את עמה, ולהוציא אותו ולהביא אותו להר סיני כדי, כי כבר הגיע הזמן לקבל תורה, אז המציאות נוגחת אותך, זה הסיפור, זה יציאת מצרים. בסדר? כולם חושבים יציאת מצרים, אלוהים גרד בראש, אמר, טוב, נו, הגיע הזמן, עברו 400 שנה, בוא נה, גבריאל, מה קורה? אחי, מה עם הלוזים? כולם, הגיע הזמן שהתורה הייתה צריכה להופיע בעולם, זה הכל. עכשיו התורה זה כמו לידה, נכון? שאם הגיע הזמן הלידה, צירים וזה, צירי לחת, אתה יכול עד מחר להגיד מה, זה לא מסתדר לי, מה בשבת? לא, אני לא רוצה בשבת. זה לא עובד, הוא דוחף לצאת, גמרנו, התורה דחפה לצאת, זה הכל. אלוהים לא גירד בראש ולא נתן לוזים וגם לא הלחיץ את ה... אלא מין שום דבר. התורה רצתה להופיע בו, למה? כי העולם ברור בצורה כזאת ששלב אחר שלב אלוהים יותר ויותר מופיע בעולם. התורה הייתה צריכה להופיע בעולם, זה הכל. עכשיו היא לוחצת קדימה, עכשיו לכן כל השגחת העולם חודרת למקום, חודרת למקום הזה. עכשיו מישהו מפריע להשגחה הזאת, וואף. לא שאלוהים בא לרדת על פרעה, אלוהים רצה להתגלות ביציאת מצרים, בהופעת התורה, ומישהו מפריע לשם הזה, לשם הוויה להתגלות, מישהו מפריע לדבר הזה, אז הוא אף. העיקר יציאת מצרים זה לא לקסח את המצרים, זה לגלות את שמו, את העניין האלוקי, בחזרה על עם קרובו. עכשיו מי שמפריע לזה, אז הוא נשרף בבא, אז הקו הזה דוחה, דורך עליו, מועך אותו וממשיך הלאה. זה עשר המכות. זה שלבים בהימעכות של החסימות להופעת התורה בעולם. זה הכל. היסוד זה הופעת שם השם בעולם, לא הפרעות של המצרים, לא המכות עם המצרים. כאילו כולם צעירים, אלוהים עושה הורדת ידיים עם פרעה, שום דבר, אלוהים בכלל לא... תארים לנו את זה בצורה כדי שאנחנו נבין, כי אנחנו רגילים ללכת מכות, חושבים שכל העולם זה... מכות של ארסים, הוא ירבץ לזה, זה ירבץ לזה, פרעה התנגד, כן הסכים, לא הסכים, עשה ומתן, מורסי, שמורסי, כל הדברים. התורה חפצה להתגלות בעולם, שם השם הולך להתגלות בעולם ברמה יותר עליונה. העניין האלוקי הולך להתייחד על מי שרוצה לשאת אותו, על המרכבה שתישא. סבב. משהו מפריע בדרך? נפתח קדימה. קודחים בזה, קודחים בקיר, כן? זה פרו. נסיים את ה... נמשיך את ה... זה מה שקרה. והיה עניין המפורסם אצל האומות, ושיתחבר אליהם עניין אלוהי, לכן התגשתי את הדבר הזה. זה הנקודה המרכזית. והשגיח עליהם ועשה להם הנפלאות. שוב אני אומר, הנפלאות הם לא הוכחה שיש אלוהים. אנחנו בחיים לא מוכיחים את אלוהים על ידי ניסים. העניין האלוקי הוא מציאות עליונה שמופיעה בחיים, ולכן מטבע הדברים תראה ניסים. הנס הוא לא הוכחה שיש האל, אלא הנס הוא ההשתקפות של האלוקי העליון במציאות הטבעית. כיוון שמה שמופיע במציאות הטבעית זה האלוקי, זה העליון, זה האינסופי, בהכרח אומר יעל גם יהיו ניסים, כי זה המציאות העליונה מופיעה במציאות התחתונה. אז בהכרח יהיו ניסים, כי המציאות התחתונה עכשיו היא מושגחת, היא מטופלת, היא מלווה, היא מתחיה על ידי המציאות העליונה. המפגש של המציאות העליונה עם המציאות התחתונה, זה יודע, ההופעה, זה נס. אבל נס הוא לא הוכחה שבגללה אני מאמין שיש אלוהים, אלא הוא הסימן הנלווה לזה שמה שמופיע פה, מה שמחיה אותי, זה האלוקי.
אז מה
ההוכחה
עצמה?
הראייה, החיים. ולכן הם לא הוכחה במובן השכלי, אלא המראה עיניים, המציאות החיה. זה לא הוכחה, אבל הנס שראית, מה שאתה צריך להתעניין, זה לא בנס, לא בוואו. אנחנו למה? בגלל שאנחנו משועבדים כל כך לשכל שלנו, אז אם בא משהו, מפרק לו את הצורה, אנחנו, הוא יותר חזק, הנס. אבל באמת זה לא עיקר, בסדר? כאילו היה נועד שלא שמחה נס, אתה לא מוכן להאמין. לכן האנשים מתרגלים לזה, אתה ועכשיו כאילו זה, יש ניסים גדולים, עכשיו כאילו אפשר לעשות לך בטכניקות יותר בזויות. מביאים לך איזה קורת בקפה, טק טק, כמה פעמים פוגעת בינגו, אין מה לעשות. אמונה, ברור, מה? אינפנטיל. כי זה באמת, זה לא המתודולוגיה של האמונה. הנס הוא לא הוכחה, לא בגלל הנס אני מאמין שיש אלוהים, כי אחרי שעבר הנס אני גם יכול לא להאמין, אלא הנס הוא התכונה המאפיינת של הקשר בין... מה?
בהכרח יהיו
ניסים? ודאי שבהכרח יהיו ניסים, כי האלוקים מופיע בו. השאיפה של האלוקי היא שלא יהיו ניסים, שהשם מתגלה במציאות, בטבע, בחיים, בצורה הרגילה. אבל כיוון שזה הופעת האלוקי והבורא עכשיו הוא משגיח על עם ישראל, ולכן השגיח עליהם ועשה להם הנפלאות. ולא אמרנו אלוהי השמיים והארץ, ספק, או בורי ובורחה, ספק. פרו אומר לו את זה במפורש, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח, אתה יש לך תזה על בריאת העולם, אני יודע משהו אחר, בוא תוכיח לי. פרו היה אינטליגנט, הוא לא היה טמבל, לא מתחושים איזה מצרי כזה עצבני, אבל רק כשמביאים לו בראש הוא מבין. מה פתאום, היה לו 70, היה לו ידע 70 שפות, והיה לו ספרים של כל העבודות זרות. הוא היה אינטליגנט, האינטלקטואל של המזרח הקדום. אבל זה בדיוק העניין, לכן הרבי כוזרי לא אומר, אומר לו, אלוהים, הוא ברא את העולם והוא שלח אותי. בסדר, נו, דבר, מה אתה מחרטט? היו לפניך 100 ובאו יהיו אחריך עוד 200. מה אמרת? לא אמרת כלום. גם אני יכול להגיד את זה, פרו אומר לו. אתה אומר שהוא ברא את העולם, אני אומר שזרטוסטרה ברא את העולם. אתה אומר ככה, אני אומר ככה. סוף. הרי בסוף זה גם מה שהתלמידים אומרים למורה בשיעור מחשבת ישראל. זה מה שכל אחד אומר לך. תוכיח לי. תוכיח לי שיש אלוהים. תוכיח לי שמה שאתה אומר זה נכון. תוכיח לי שאלוהים שלך הוא באמת היה חתום על כל מה שאתה מתאר. זה סיפורים. זה סיפורים. נכון, זה סיפורים. לגמרי. תראו, במובלה פה אתה יכול לשמוע איפה המוסלמים פספסו. המוסלמים כאילו הם אומרים, אוקיי, זה סיפורים להגיד ככה וככה וככה, אז צריך שיהיה פה איזה סיפור שיהיה סיפור מנצח. אז הם אומרים, הספר הקוראן שלנו, סיפור מנצח, זה ספר פלאי. הם כאילו לקחו את הסיפור, את הספר, ונתנו לו את הכוח כאילו. ואנחנו אומרים, הכוח הוא לא בסיפור שסיפרו לנו, הוא גם לא בספר שמכיל את הסיפור. אנחנו אומרים, הכוח הוא במספר, והמספר הוא מספר כל הזמן את הסיפור. אנחנו הסיפור. מיליוני היהודים שנמצאים עכשיו, ומיליוני הדורות שנמצאים, אנחנו הסיפור. והמספר הוא מספר את הסיפור עכשיו. זה אלוהי העברים שלך אני אליך. לא היה צריך להגיד לגויים להוכיח להם מוחות פילוסופית. היו אומרים להם איפה אלוהים? אומרים לך לאברהם אבינו. נשיא אלוהים אתה בתוכן. שחיים עם העבודה זרה שלהם, עובדים לפסילים שלהם וזה, אבל יש להם ודאות חיים, רואים את אברהם אבינו, אומרים וואלה. נשיא אלוהים אתה בתוכן. רואים את יוסף, אומרים בוא נעזר, זה... אבל אז... וממשיכים עם העבודה זרה שלהם. בסדר? הם מרגישים בחיים את הנוכחות האלוקית הזו. וכך גם פתח השם את דבריו אל קהל בני ישראל. רגע, נוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ההופעה החיה, ההתגלות בהיסטוריית החיים שלכם, ולא אמר, אנוכי בורא העולם ובורא אחר. זה המקור למשה. במילים אחרות, ככה השם רוצה לדבר איתנו. לא דרך ההוכחות השכליות, הפילוסופיות, הם שלב שני בלימוד. שמדבר איתנו דרך ההתגלות שלו בנו, דרך הופעתו בנו. זה הסיפור. על כן ועל כן, ככה פתחתי לך בסעיף י' א', כאשר שאיתני על אמונתי. תראו, זה ביטוי דו משמעי. וכן פתחתי לך, כולם מתרגמים ככה. זה לא רק פתחתי לך, פתחתי לך... פתיחת דבריי, כאילו זה החלק הראשון של דבריי, אלא ככה פתחתי לך פתח. ככה פותחים את הפתח של האמונה. לכן צריך לקרוא את זה, ככה פתחתי לך מלך הכוזר. פתחתי לך מלך הכוזר. כאילו הנתיב היחיד להיכנס לאמונה זה זה. אחרת זה פילוסופיה, אחרת זה דת היקשית. אחרת זה דת פילוסופית. כאשר שדני על אמונתי, שיבותיך במה שמחייב, הנה המחייב הגיע. מה שחייב אותי ואת כל קהל ישראל, אשר התאמתה אצלם הראייה הזאת, לא התחייב כי אנחנו פחדים מאלוהים, אלא התחייב כי זה חי בנו. ואחר כך המסורת הרצופה, אשר היא כראייה. ככה כתב הרב שילת, באבן תיבון, ואחרי כן הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העין. התרגום הלא הכי לא טוב, אבן שמואל, מישהו מחזיק את הספר? הנה, חגי לי אמן. אחרי כן נמסר לאי, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש, זה כתיבה ספרותית שלו לגמרי, בקבלה הדומה למראה עיניים. הרג את כל הכתוב. בסדר? מורי גבח, ואחר כך במסורת אשר היא כנוכח. זה למה הרב שילת, כאילו הוא מתנגד לתרגום הזה של הרב קפח. הוא אומר הרב קפח תרגם אותו כשהוא היה צעיר, את הכוזרי, תרגם אותו כשהוא היה צעיר, אז יש לו לבחירות לשון שהם, כי באמת לא ברור, הערבית כן, סם זה אחר כך, אל תוותר, שזה המסורת, אל די היווה, אשר הוא, כלעיין, כאילו כמו שאתה, מה שאתה רואה בעיניים, והרב קפח בחר לתרגם את זה, נוכח, כאילו היה נו, מה שאתה נוכח מולך. תרגם מילולית פה, מה... חס וחלילה שאני אגיד ביקורת על הרב קפח, אבל זה מה שהרב שילת, לכן הוא כאילו אומר לפעמים התרגום של הרב קפח הוא כאילו, הוא נעשה בצעירותו, התרגום במורה נבוכים הרבה יותר מלוטש, אתה רואה, הוא נעשה, אבל זה מה שהכוונה לומר פה. אתה רואה שאבן שמואל כאן הוא ניסה להסביר, אבל הוא הכניס את ההסבר שלו, וכאן רואים את התפיסה המסורתית הלא נכונה שלו. אומר, חכן נמסר לאיש מפי איש בקבלה, כאילו הקטע הזה אני מסרתי לך, עברתי לך מקל. ואיזה קבלה? קבלה שדומה למראה עיניים. הם לא אומרים ככה, הם אומרים הגדרה, אבן תיבון אומר קבלה נמשכת שהיא כמראה עיניים. אחר כך אמר, אבל כולם אצלם הלשון, אחר כך, זאת אומרת, שהתאמתה אצלם הראייה, ואחר כך המסורת הרצופה שהיא כראייה. המסורת הרצופה הזאת, או המסורת הנמשכת, זה מה שאמרנו מקודם, זה המסורת החיה. זה לא שמסרו את הסיפור. אני חוזר ואומר את זה, ואני אגיד במעמד הר סיני עוד יותר. אנחנו לא מאמינים במעמד הר סיני כי הוכיחו לנו שאי לא יכול להיות שלא היה מעמד הר סיני. אנחנו מאמינים במעמד הר סיני כי אנחנו מעמד הר סיני, כי היהודים בכל דור ודור, כי התורה החיה ביהודים, הם מעמד הר סיני. זה הקבלה, המסורת הרצופה, אשר היא כראייה. כשם שהראייה היא מציאות חיה, לא חושית, אלא הווייתית חיה, בסדר? כך היא הראייה, והיא הוודאות העליונה, ואחר כך אני עובד עם השכל. ככה גם המסורת היא מסורת של ראייה, מסורת של חיים. כן. לא עסק בשם בכלל.
לא, הוא אומר שבתיר אבא שמחייב אותי
בית
קו בני ישראל,
אשר נמצא את זה שרית, נמצא את זה מראה, ואחר כך... כאן הוא מוסיף עוד תוספת שהוא יפתח אותה בהמשך. ביהודה א' הוא עסק בליבה. הליבה, אני מאבין באלוהי אברהם יצחק ויעקב, ציאת מצרים, ותורה שהיא המשך הדבר הזה, נתן לנו את תורתו, תורה ונבואה. ואנו מאמינים בכל מה שכלול בתורה והדברים ארוכים. פה הוא בכלל לא עסק פה הוא לא עסק במסורת. כאן הוא כן הוסיף רכיב שאם הכל הוא הראייה, אז מה זה המסורת הזו שמעבירים סיפורים מיד ליד? הוא אומר לו, זה מסורת, יש לנו איזה מסורת אחרת. המסורת שאתה פוגש בעמים שמעבירים סיפורי עם מדור לדור, זה דומה אך שונה מהותית. הם, אני חוזר על הניסוח שאמרתי בקודם, הם מעבירים מדור לדור סיפורים, אנחנו דור אחרי דור מספרים את הסיפור החי. זה האמונה שלנו, אנחנו הסיפור, לא מספרים סיפורים מפעם. לכן אמרתי לכם שיעורים קודמים, אצלנו לא כתבו היסטוריה אף פעם. למה? כי אנחנו ההיסטוריה. למה? כי הבורא מתגלה בנו, אז הבורא דרכנו מתגלה בהיסטוריה, אנחנו ההיסטוריה. בסדר? זה התפילה, וזה אומר אנחנו חיים, אנחנו חיים את השם בכל רגע נתון, ולכן אנחנו ההיסטוריה, כי ההיסטוריה זה איפה שהשם עובר, לא מה שאני מתעד ממה שהיה בעבר, זה איפה שהשם משגיח, איפה שהשם עובר, איפה שהשם משגיח דווקא על עם ישראל, על עמים, על עם ישראל. כן,
אבל למה משומש, משה משומש דווקא במושג עבריים, עבר הרי זה לא היה דווקא האמונה שאנחנו מדברים עליה, לא היה אצל עבר,
מצאת את הסבא לא נכון אחי.
איך?
מיוסף הוא קרא
לעברים?
לא, עבר
אחרי ואברהם
צמד.
אברהם העברים? נכון שיש בזה פירושים, אבל כשהוא משתמש בעברים, כי הוא מסתכל בגלל השורה השלישית בסעיף חפי. אתה אומר, לא אברהם יצחק ויעקב, הוא התוויה עניינה מפורסם אצל האומות. העברים אצל האומות זה היה השגחת השם. לכן הוא משתמש דווקא בדבר הזה, מהאנשים החיים שנשאו בחיים בין האומות את דבר השם. ואני חוזר ואומר בפעם ה-15, משה לא מוכיח את מציאות השם על ידי שהנה גם הגויים אומרים, תראה גם הגויים אומרים שאלוהים דיבר עם האבא שלנו, ואז הוא מספר לבן שלו, אתה יודע עם מי אלוהים דיבר ראשון? עם האבא שלנו, לא עם תרח ולא עם הרפחשד ולא עם סבתא וסבתך, אנחנו היינו קודם. העברים, אברהם יצחק ויעקב, הם ההוכחה החיה, הם המציאות החיה שאלוהים נמצא פה, שאלוהים מתחבר עם בשר ודם. לא הוכחות שכליות, יש מציאות כזאת. כמו שאמרתי קודם, אני לא צריך להוכיח ליעקב שהוא חי, תן סתירה, עבור הלאה. אז זה שאני חי אני יודע, מה אתה יודע, מאיפה אתה יודע? בוא אני אוכיח לך פילוסופית שאתה זה. אז באקדמיה אומרים, בסדר, לגיטימי, וזה מקסימום יגידו לך, שמע, אתה לא יכול להגיד לי מה אני, וזה כל שיח כזה נרטיבי פלורליסטי. במקום נורמלי יגידו לו, שמע, תחפף. למה? כי החיים, החיים עצמם זה הוודאות הכי עליונה, לא החיים החושיים, אלא עצם תודעת החיים, זה הוודאות הכי שלמה, הכי עליונה, הכי שלמה. גם הפילוסוף הוא לא מוכיח לעצמו שהוא חי על ידי פילוסופיה, זה הנחת מוצא. עכשיו עם הנחת המוצא הזאת הוא מבין שעיקר החיים זה השכל, ואיתו הוא חושב על כל מיני דברים. אנחנו אומרים השכל זה כלי יפה, חשוב, שלב ב', קודם כל בוא נממש, נעמיק את תודעת החיים הזאת. מי הם המציאות החיה שתודעת החיים הזאת חיה בהם כל הזמן? העברים. לכן הוא קורא להם אלוהי העבריים, שלחני אליך, קרי אלוהי אברהם יצחק ויעקב, אלוהי אנשים החיים שבמציאות החיה כולם חוו את תופעת השם בהם ואמרו כן. לכן התורה שתלה לנו כל מיני רמזים אצל כל זה, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, לא עשו כבוד לאברהם אבינו, אלא שהחיים עצמם הרגישו את תופעת החיים באברהם אבינו, וזה נמשך ביצחק, ראו ראינו כי היה אלוהים ממך, יעקב, יוסף, משה רבנו. כאילו בלי זה משה רבנו אין לו מה להגיד. זה ויכוח דתי פילוסופי ודתי הקשי. הדבר שהוא יכול להגיד בגללו משה פרעה יכול להגיד וואלה, משהו אחר יש פה, זה אלוהי העברים, זה המציאות האלוקית שפועלת בעולם. אז מה השתנה? השתנה שעכשיו היא הולכת לפעול בעם, באומה, כאילו היא נכנסת להיסטוריה. עד עכשיו היא הייתה בפרטים, עכשיו היא נכנסת להיסטוריה. היסטוריה זה היסטוריה של עמים. בסדר? צריך לעצור.